שלום לכולם וערב טוב. אחרי שעסקנו בשלושת העיקרים הראשונים שעניינם מציאות השם, אחדות השם, שלילת הגשמות, היום נתחיל בעזרת השם, שמחה רבה, לעסוק בעיקר רביעי שעוסק בקדמות הבורא, כלומר ביותו קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, שומעים בפיוט יגדל אלוהים חי, נכון? וכד דרכנו נראה תחילה את דברי הרמב״ם במקורם, בהקדמה לפירוש המשנה בפרק חלק בסנהדרין, אז מקור א' לפניכם, כותב הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, והיסוד הרביעי הקדמות, והוא שזה האחד המתואר, הוא הקדמון בהחלט, וכל נמצא זולתו, הוא בלתי קדמון ביחס אליו, והראיות לזה בספרים הרבה, וזה היסוד הרביעי הוא שמורה עליו מה שנאמר, מעונה אלוהי קדם. ודע כי היסוד הגדול של תורת משה רבנו הוא היות העולם מחודש, יצרו השם ובראו אחר היעדר המוחלט. וזה שתראה שאני סובב סביב עניין קדמות העולם לפי דעת הפילוסופים, כלומר שאני מסביר את זה, כשהוא מתכתב הרבה עם דעת הפילוסופים, נדמד עוד מעט, הוא כדי שיהיה המופת מוחלט על מציאותו התעלה, כמו שביארתי וביררתי במורה. כלומר כוונתו למורה נבוכים, כמו שנראה עוד מעט. אז אלו דברי הרמב״ם אודות קדמות הבורא, והוא מסביר שפועל יוצא מהעיקר הזה מגיעים לאמונה בחידוש העולם. כלומר שהעולם מחודש והקדוש ברוך הוא הקיים הראשוני. דהיינו, משתעף מהעיקר הזה האמונה בבריאת העולם שהוא לא יש מיש אלא יש מאין. ובנושא הזה קצת עסקנו בעיקר השני שעוסק באחדות השם, בשיעור שדיברנו על דרך החסידות, נכון? על המחדש בתורה שאנחנו עושים בראשית, אתה שומע?
על הבורא ונברא.
על הבורא ונברא, נכון, בדיוק. שדיברנו שזה תהליך בעצם הבריאה, זה תהליך מתמיד שמתקיים בכל רגע ורגע מחדש. המחדש בתורה בכל יום תמיד מעשה בראשית. וצריך לדעת שהקדמת הרמב״ם לפרק חלק היא לא חיבור בעל אופי ומעמד הלכתי מחייב, נכון? ועל כן נפנה את תשומת ליבנו לחיבור ההלכתי המחייב של הרמב״ם, שזה כידוע משנה תורה. וכבר ראינו שבהלכות תשובה הרמב״ם פוסק להלכה את י"ג עיקרי האמונה, אבל הדרך השלילה. דיברנו על שלוש קבוצות בי"ג עיקרי האמונה, וגם שלוש קבוצות של הכופרים, המינים וכולי, האפיקורסים בהלכות תשובה. ושם הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הוא מסביר שכל מי שכופר באותם י"ג עיקרי האמונה, יש לו מעמד הלכתי של כופר, התפלפלנו מה הגדר של מי שטועה וכולי, ובעצם הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ג' מונה את כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. נכון, גם פרק י' או י"א, תלוי בסנהדרין, שזה פרק חלק, מתחיל במילים, כל איש שם חלק לעולם הבא, ומה המשפט הבא וכולי, מה המשפט הבא? ואלו כן, חוץ מכל האלה שאין להם חלק לעולם הבא. אז בואו נראה מה כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, ואגב כך בעצם מסודרים לנו עיקרי האמונה, אגב הרשימה של אותם אפיקורסים, מינים וכופרים, שאין להם חלק לעולם הבא. הקבוצה הראשונה היא קבוצת הכופרים, ולגבי הכותב הרמב״ם כך, תראו מקור ב', הלכות תשובה לרמב״ם, פרק ג' הלכה ז', האומר שאין שם אלוה, ואין לעולם מנהיג, והאומר שיש שם מנהיג, אבל הם שניים או יותר, ואומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא בעל גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל. שים לב לביטוי שהוא הראשון וצור לכל. מה זה צור? כן, מה אתם אומרים? מה זה צור? בעברית, מה זה צור?
סלע.
צור זה סלע. נחזור על הרמב״ם, וכן הוא אומר שאינו לבדו הראשון וסלע לכל. מה? אז בואו נראה, באמת הרמב״ם עונה על המושג, מבאר, מקדיש פרק שלם, כמעט פרק ט"ז, בחלק א' במורה נבוכים, לומר מה זה צור. תראו מקור ג', מורה נבוכים, חלק א' פרק ט"ז, צור. או, בדיוק, הייתי אומר צור ישראל, וגואלו זה כבר תפילה של המדינה. אז בואו נראה, אבל לא סתם, הבאת את זה, נראה את זה. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, צור, שם משתתף, הוא שם הר, והיא כיתה בצור, והוא שם אבן קשה, חרבות צורים. והוא, כמו שאמרת, והוא שם המקור, אשר יחצבו ממנו אבני המקורים, הביטו אל צור חוצבתם. ואחר כך הוא שאל מזה העניין האחרון, זה השם, לשורש כל דבר והתחלתו. ולזה אמר, אחר אומרו, הביטו אל צריכו צוותם, הביטו אל אברהם אביכם, כאילו באר, שהצור שחוצבתם ממנו הוא אברהם אביכם, על כן לכו בדרכיו, והאמינו בתורתו, והתנהגו במידותיו. כי טבע המקור ראוי שיהיה נמצא במה שיחצב ממנו. ולפי זה העניין האחרון נקרא השם התעלה צור, כי הוא ההתחלה והסיבה הפועלת לכל אשר זולתו. ונאמר הצור תמים פעולו, צור ילדך תשי, צור מחרם, ואין צור כאלוהינו, צור העולמים, וניצבת על הצור, כלומר, יישען ועמוד על התבוננות היותו התעלה, התחלה, שהוא המבוא אשר תגיע ממנו אליו, כמו שביארנו, באומרו, הנה מקום איתי. בפשטות, כמו שמעתם, צור זה הר, זה סלע גדול שהוא משמש מקור מחצב, כלומר שממנו חוצבים ענבים, חוצבים אבנים, ענבים בוצרים, אבנים חוצבים, נכון? אומר הרמב"ם במורה נבוכים, לא, בהשאלה המילה צור משמשת השאלה למקור הדבר והתחלתו. באמת יש הרבה ביטויים לקדוש ברוך הוא בתור צור, כמו שאמרת, צור ישראל, או הצור תמים פעולו, צור ילדך תשי, ולכן גם, אגב, הזכרת פה, צור ישראל וגאולו, מאיפה הציטוט לקוח? מתפילה שלום המדינה. תפילה שלום המדינה, נכון? אבל תפילה שלום המדינה, מאיפה זה לקוח גם? וממגילת העצמאות. מתוך אמונה בצור ישראל. לא יודע, גאולו, בתוך אולי בצור ישראל יש שם ויכוח. אגב, מי שנסח את מגילת העצמאות, מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, באלוקים, צור ישראל. תקרא את הקדוש ברוך הוא, תקרא את צבא הגנה לישראל. You name it, אוקיי? אבל צור, צור זה התחלה, משהו חזק שממנו הכל נחצב. בכל אופן, כוונת הקדוש, כוונת הרמב״ם, סליחה, כוונת הרמב״ם, רמב״ם לא היה במה שאמרתי, עכשיו נפלט לי בטעות, כן? כוונת הרמב״ם, דיברנו פה על שלילת הגשמות, בשיעור שעבר, כוונת הרמב״ם, שהוא עושה פה שימוש במילה צור, ביחס לקדוש ברוך הוא, זה לומר שהקדוש ברוך הוא הראשון, וקדמות, עובדת היותו קדמון, זה בעצם מחייב שהוא המקור לכל יתר הדברים. כמו שהצור זה המקור לכל האבנים שנחצבו לבניין, אז כל המציאות, כל הבריאה היא נחצבה בעצם מהצור, מסלע המקור, שזה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מאחר והקדוש ברוך הוא הראשון, אז הוא חייב להיות המקור. וזה מסתמך על העיקר הראשון של השם יתברך, וגם על העיקר השני של אחדות השם יתברך, כי אחרת יש יותר ממקור אחד, נכון? ולכן על דברי הרמב״ם נעל בהלכות תשובה, מוסיף הראב"ד, פה זה לא השגה של מחלוקת, אלא השגה של תוספת. תראו במקור ד', הלכות תשובה על הרמב״ם, פרק ג' הלכה ז', השגת הראב"ד, וכן האומר שאינו לבדו הראשון, אמר אברהם, ועד עכשיו הציטוט מהרמב״ם, אמר אברהם, כי אותו שאמר אלוהיכם צייר גדול היה. אלא שמצא לו סימנים גדולים, תוהו ובוהו וחושך, ומים ורוח, ובהם עשה מה שעשה. כלומר, פה הראב"ד במקור ד' מסתמך את זה מדרש רבה. מדרש רבה תראו מה קורה, פרשה א' סימן ת', פילוסופי אחד, כלומר פילוסוף, שאל את רבן גמליאל, אמר לי, צייר גדול הוא אלוהיכם, אלא שמצא סממנים טובים שסייעו אותו. מי הסימנים האלה? תוהו ובוהו וחושך ורוח ומים ותאומות. אמר רבן גמליאל אותו פילוסוף, טיפח רוחי דאו גברא. כול הון כתיב בהם בריאה. מה סימנים? הכל כתוב שהם נבראו. תוהו ובוהו שנאמר, עושה שלום ובורא רע. חושך, כן, עושה רע, חושך יוצר אור וגומר. מים, הללו שמי השמיים והמים, כן, למי שטבע ונבראו. רוח, כנה יוצר ערים ובורא רוח, תאומות. בעין תאומות חוללתי. מה הטענה של אותו פילוסוף? יוסף אותו בתוף יוסף הבעל גמליאל ואומר לו, שמע, הקדוש ברוך הוא תכלס, הוא לא המקור. הוא מצא חומרי גלם שהם קדומים כמוהו, ומהם הוא יצא, אחרי כל הבריאה, תקרא לזה, טוב, בואו, תקרא לזה הטבלה המחזורית. כן, יש היום 106, 107 יסודות, לא למדתי כימיה הרבה שנים מאז התיכון, אוקיי? שמהם כל החומרים בעולם מורכבים. NaCl זה מלח, ו-CO2 זה... מים, נכון? וכן זו הדרך. הכל, העת מורכב מזה, והאבן מזו, והתקרה, כל דבר מורכב. כלומר, לפי אותו פילוסוף, הקדוש ברוך הוא לא ברא את המציאות, אלא רק הכין את המציאות. הרכיב, נכון, יותר מדויק. הרכיב את המציאות מחומרי גלם קדומים, שזה כמובן לא בדיוק H2O או CO2, H2O זה מים, CO2 זה פחמן דו-חמצני. התבלבלתי, סליחה. בכל זאת עברו 20 שנה מאז לימודי הכימיה, אוקיי? מה? אני לא שומע. ומה הרס"ג אומר? אוקיי, אז טוב, אתה אומר שהרס"ג אומר, אם אתה אומר שזה קדמון, אז מי יצר את החומר הזה?
כן, אתה אומר אם אלוהים קדמון, נכון?
אז, כן, כן, הטיעונים פה של רס"ג זה טיעונים שגם הרמב"ם הולך בכיוון, בוא נראה את זה בהמשך. הם קצת טיבול אחר, אבל הראינו אותו רעיון. בוא נראה. טענה של הפילוסוף שהקדוש ברוך הוא לא ברא את המציאות, אלא הכין או הרכיב אותה. כלומר, לא בחינת יש מאין, אלא בחינת יש מיש. ובאמצעות אותם חומרי גלם קדומים שהם תוהו ובוהו, חושך, רוח ומים, אז הוא הרכיב את המציאות. עכשיו, בתחילת החלק השני של מורה נבוכים, בערך עד פרק למד, הרמב״ם מעריך המון, ממש מעריך מאוד, בסוגיית חידוש העולם. והוא מציין, הרמב״ם, שלדעת הפילוסופים הכופרים, השוללים את הבריאת העולם כי יש מאין, ומסביר, מביא את השיטה שלהם, והוא אומר, שאלה אותם פילוסופים טועים שסוברים שהעולם קדמון כמו הבורא, או שהיו חומרי גלם שמהם קדומים שהוא הרכיב, כל הטענה של היצירה שהיא לא בריאה יש מאין אלא יצירה יש מיש, הם מביאים לשם כך כל מיני ראיות מטבע החומר ככל שהיה ידוע להם. נזכיר, הרמב"ם נפטר 1204, כף בטבת, 13 בדצמבר 1204. אז זה מה שאותו פילוסופים היו יודעים, זה היה נכון להתקדמות המדעית, ההתפתחות המדעית נכון לתחילת המאה ה-13. ובכל מקרה, הם מגיעים למסקנה מאוד מעניינת, מה המסקנה של אותם פילוסופים טועים? למסקנה שיש אך ורק שני דברים שהם חייבים להיות קדומים להכל. שזה החומר והזמן. אין דבר שקדם לזמן ואין דבר שקדם לחומר. עכשיו, כמובן שבעקבות ההתפתחות המדע, בעיקר הפיזיקה במאה ה-20, גם הפילוסופים בימינו קל להם לקבל יותר את ההנחה שאכן ישנה נקודת ראשית. לא כי כתוב בראשית, אלא כמסתר ברמידה, כי זה דבר רגיוני. כלומר, יש מציאות של בריאה. תקרא לזה, יש מאה הקדוש ברוך הוא, תקרא לזה המפץ הגדול, אבל היה ריסטארט, היה נקודה שמעכשיו הכל התחיל. בכל מקרה, הרמב״ם משיב לטענות של הכופרים, והוא מקדיש לכך פרק שלם במורה נבוכים, חלק ב' פרק י"ז, ושם הוא מביא משל. משל מאוד מעניין, בואו נראה את דברי הרמב"ם במורה נבוכים במשל. רואים מקור ו'. ונניח במה שהמשלנו בו. שאיש שלם, במדע מוטבע באדם מאוד, נולד, ומתה אמו אחר שהניקתהו. כן, אחרי הלידה, אחרי כמה חודשים שהוא הניק אותו, נפטר. ואביו לבדו, השלים גידול הנולד ההוא. באי נגזר, אי בודד. עד שגדל והשכיל וידע. והוא מעולם לא ראה כלל אישה, ולא נקבה מנקבות שאר בעלי חיים, ושאל ואמר לאיש אחר מאשר איתו, איך נמצאנו, כלומר איך באנו לעולם? ועל איזה עניין נהבינו, כלומר נתהבינו, נברנו? ונאו נשאל, כי כל איש ממנו, אמנם נתהווה בבטן, איש ממיננו כמותנו, היא נקבה. בצורת כך, תכיר, יש דבר שנקרא אישה. ושכל איש ממנו היה קטן הגוף בתוך הבטן, עובר, כן, בלשוננו. יתנועע ויזון ויצמח מעט מעט והוא חי, עד שיגיע אל גבול כך מן הגודל, יפתח לו, אז מה יקרה? יפתח לו שער בגוף למטה, שיצא ממנו, ולא יסור היותו צומח אחר כן, עד שישוב כמו שתראינו. והנולד הוא היתום, ישאל בכך ויאמר, וזה אחד ממנו כשיהיה קטן בבטן והוא חי, מתנועע, צומח, אם היה אוכל ושתו מתנשם בפיו ונחירה ויוצא, יאמר לו מה אותם, לא, מה פתאום? והוא בלא ספק התחיל להכחיש זה ויעביד המופת, איך הוא ישכנע? על כל העניינים האלה, אמיתים שהם נמנעים. בעשותו ראה בנמצא שלם ענך, ויאמר כל איש ממנו, כל אדם שנולד כבר, נכון חי, מבוגר, שתכלה ממנו הנשימה קצת, שעה, ימות. ויבטלו ממנו תנועותיו, ואיך יצויר שאיש ממנו בתוך כיס, כן, בתוך העובר, כן, בתוך כיס סתום, מקיף בו בתוך גוף מידת, כן, מידת חודשים, והוא חי, מתנועע, ואילו בלה ממנו, כן, חמי ציפור חיה, הציפור הוא מת לישתו, בגאו בהצטומחה, כן, בקיבה, יכול שכן, בבטן התחתון, יכול איש ממנו, אם לא יאכל המזון בפיו וישתה המים בימים, בימים מועטים, ימות בלא ספק. ואיך יישאר חודשים האיש חי מבלתי מאכל ומשתה, וכל איש ממנו כשיזון ולא יוציא בימים מועטים ימות, כן, הוא לא איזה לו צרכים, ימות בכאב גדול, ואיך יעמוד זה חודשים בלי להתפנות, בלי, בלא יציאה. ואילו נקב בטן אחד ממנו ימות אחר ימים, ואיך יחשב זה העובר היה טבורו פתוח, כן, אילו ניקב, סליחה. ואילו ניקב בטן אחד, כי לאחור בבטן, כן, ופה הפופיק היה פתוח, הטבור, ואיך לא יפתח עיניו, ולא יפרוס כפה, ולא יפשוט רגליו, וכל ירב שלמים, אין חול ימי כמו שחשבתם, וכן יימשך לו היקש כולו, שהאדם אי אפשר בשום פנים, שיתווה על זאת הצורה. והתבונן זה המשל, ובחנה אותם העין וכו' וכו' וכו', אבל לא, זה השטות של אריסטו. נגיד את המשל במילים שלנו, אוקיי? משל למי שנולד עלי בודד. ואבא שלו סיפר לו איך הוא נולד. אבל הוא מעולם לא ראה אישה, והיריון, ולידה. אז הוא יגיד, מה פתאום? זה לא יכול להיות. עכשיו, מה הטיעונים שלו? הוא עושה היקש, היקש למה? ללוגיקה שהוא מכיר מהמציאות, מה הוא מכיר במציאות? הוא אומר, הרי לא יכול להיות שאדם 9 חודשים לא יאכל ולא ישתה. או שיהיה יצור חי בתוך הבטן, אתה בולע ציפור עם מתה, נכון? אוקיי, ולא יחיה, ולא ישתה, ולא נשאר בחודשים, זה לא יכול להיות. ולכן הוא מגיע למסקנה שלא ייתכן שאדם יבצר ויתקיים בבטן של אמא שלו. הרי זוהי מציאות שבה חסרים כל תנאי החיים הבסיסיים של האדם. ולכן הוא יחשוב שאותו אדם שסיפר לו את זה הוא או שוטה או פרימיטיבי, או גם שוטה וגם פרימיטיבי, נכון? אומר הרמב"ם, זה הפילוסופים. כלומר, כל ההשגה שלהם היא רק במה שלנגד עיניהם. הדברים הנבראים. אז הם לא יכולים לתאר מציאות של יש מאין, אלא רק בחינה שהיא לא בריאה, אלא יצירה שהיא בחינה יש מיש, כמו שאמרת, הרכבה. ולא בריאה של משהו מחודש. ולכן, בהמשך הדברים, לקראת סוף הפרק, הרמב״ם מסביר את הגישה שלו לטענות של אריסטו ושאר שותפיו הפילוסופים הכופרים. כל מי שמביא ראייה מההוויה הקיימת ביחס להתהוות שלה, אז הוא טועה. הרי כל דבר שהוא מתהווה, יש לו מהלכים שונים לגמרי, ממצבו אחרי שהגיע לשלמות, מזרע ועד שנהיה עץ אקליפטוס ענק. או מזרע עוד שנייה יקינטון, שכן, שיפרח היקינטון, נכון? לוקח זמן, יש התהוות. ולכן, בשום פנים ואופן, אתה לא יכול להקיש ולהשליך ממצב הבריאה עכשיו, מהטבע לנגד עינינו, למצב ההתהוות שלו. שלא לומר, רק אתה לא יכול, זה שטות גמורה. והרמב״ם מונה סיבה נוספת, שהיא המביאה לכפירה של אותם פילוסופים טועים. אמרנו, הסיבה הראשונה זה המחשבה שלהם שהחומר היה קיים תמיד כמו שהוא עכשיו לנגד עינינו. אבל טענה זו, איך הרמב"ם סתר אותה, הביא את המשל של העובר, נכון? של הילד באי בודד והעובר, שהוא לא יכול להכיר מה זה עובר. הסיבה השנייה לכפירה שלהם במושג בריאה שיש מאין, נעוצה לפי הרמב"ם בעובדה שהתפיסה שלהם היא מאוד מוגבלת בכל מה שקשור למושג אלוקות. כלומר, לפי אותם פילוסופים, כל מה שנעשה בתור בריאה אלוקית חייב להיות על דרך ההכרח. וממילא, לא ניתן להניח שבבריאה האלוקית תיתכן מציאות שהיא לא מושלמת. כלומר, מציאות שהיא צריכה עוד שינוי וחידוש והתקדמות שלא נעשתה קודם. לכן, מתוך כך הם הסיקו שמציאות השם יתברך מחייבת את כל המציאות, כמו שהוא קדום, אז ככה גם כל הדברים שנבראו הם קדומים כמוהו. ולכן העולם נבע ממציאותו יתברך בבחינת יש מי יש, כתוצאה מהכרח כלשהו. העולם היה חייב להיברות. כי הקדוש ברוך הוא קדמון, וגם המציאות, תורו בבור או NACL או כן, NPK, חמצן, נטרם, כל מה שמחכים את המציאות, הוא גם מחויב המציאות. ו... אנחנו כמובן כיהודים מאמינים שיש הכרח ביחס לבני אדם. אבל אי אפשר לייחס הכרח לקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא חייב משום דבר. אי אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא, נכון? אין שום גורם במציאות שיכול להכריח אותו לעשות ככה או לעשות ככה, נכון? ולכן, אז אם אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא אין הכרח, מה כן יש אצלו? אומר הרב, הקדוש ברוך הוא אין הכרח, אלא יש. מה ההפך מהכרח? אני מוכרח לעשות, מה אמרת? בחירה. כלומר, בתדייק את זה יותר, רצון. אצל הקדוש ברוך הוא אין הכרח, יש רצון, הוא יכול לרצות, הוא יכול לבחור לא לרצות. איך אומר הריזל הקדוש? כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים. כלומר, שהוא החליט שהוא רוצה לברוא עולם. החידוש באמונה של עם ישראל זה שכל הבריאה נבראה אך ורק מחמת רצונו יתברך, ולא בגלל שמישהו או משהו הכריח את הקדוש ברוך הוא. כי מה שמכריח את הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר? שזהו באותה דרגה, או אפילו מה הקדוש ברוך הוא שיכול להכריח אותו, נכון? לא תגיד הגולם כמה לא יצרו. משהו חיצוני לו. זה כנגד העיקר השני של אחדות השם, נכון? מה זאת אומרת תופעת לוואי? לא הבנתי. למה? נמשך שפע, אוקיי, נכון, שפע לנבראים, למלאכים, לרופנים, ואז מה? מה שנמשך שמה שנמשך למלאכים ורופנים זה לא ברצון? אז אם זה לא ברצון זה הכרח. מה הכריח את הקדוש ברוך הוא להמשיך שפע? מי הכריח אותו? תסביר לי מה זה יותר התנועה הזאת, לא הבנתי. מה? חלק ממהותו, אני רוצה להבין אתכם, חלק ממהותו של השם יתברך זה? לא הבנתי.
זאת אומרת, זה לא שם. באמת זה שהשם קיים, כאילו, ודעת,
משכנו לו, היקום
כאילו
נברא, אבל לא בעצם. פשוט נברא, כאילו. אני חוזר. זאת אומרת, מזה שקב"ה נמצא, אז כאילו זה נשפע ממנו. כן. בלי שום יכולת להגביל.
אז איך הוא נברא?
אני אגיד, מה זה יכול להיות להגביל? אני לא מאשים אותך, אל תדאג. קיבלו אותך לישיבה, חזקה שאתה בסדר. בסדר? אני מנסה להבין מה אתם אומרים. אתה מציג פה תיאוריה שהיא לא שלך כמובן, נכון? בכל זאת התקבעת לישיבה, שאומרת שהקדוש ברוך הוא, הבריאה שלו, היא נשפעה ממנו בלי רצון. מילה אחרת לבלי רצון זה בעל כוחו. הכרח. אז אני שואל, אתה עכשיו בשיעור א', גבוה וחתיך, ספונטני ורגיש. חכה חכה עוד שנה וחודשיים. תהיה טירון. עם הריח של הקלטוס מהבקור, ואתה תהיה כבר בן 20, ויבוא המרק שלך, לא יודע איפה תשרת, בעזרת השם, מצווה הגנה, ולא באיזשהו פלנגות של חיזבאללה, אבל יבוא המרק, מן הסתם הוא יהיה צעיר ממך בגיל, יתך בוא הנה צעיר, היית פה, רצת לשם. אני לא רוצה. אני אגיד לך, מי אתה בכלל? אתה יודע מה? אתה תרוץ. כי הוא יחייך אותך. מה המסקנה? המרק הוא אלוקים. לא. גם אם הוא חושב ככה, וחלקם חושבים ככה, לא נכון, זו כפירה. המרק הוא לא אלוקים. אוקיי? אבל מה הוא כן? יש לו יותר כוח וסמכות, ולכן הוא יכול להכריח אותך. תשאל את אמיר, בדידו אבא עובדה אני בטוח. נכון? אני רוצה לנסוע שבת הביתה. אומר הפקד יורם עודו, יש לך שבת. איי, 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 איי. מעשה שהיה ככה באמת היה בספרים הקדושים. גם, תראו, כן, ענוות פניו ענתה, כן? מעשי שבכל יום. כמו שלא בכל יום, אבל כן. צריך שם שספר לנכדים, על קצת מורקים מהצבא, אחוי? אז ודאי שהממם או המק הוא לא אלוקים, אבל יכול להכריח אותך. אז אם אתה אומר שהבריאה, או אתה מציג, סליחה, מציג, טענה, הקדוש ברוך הוא, הבריאה נשפעה ממנו, שלא מרצונו, כלומר שיש איזשהו מק, או סמל, או מחת, או מגד, או רמטכ"ל, מעל הקדוש ברוך הוא, שכופה עליו מה לעשות. וזה לא הולך לפי הרמב״ם. זה לא הולך לפי הרמב״ם, כן, לפי היהדות זה לא הולך. בסדר? עכשיו, יכול להיות שאתה פילוסופים. אבל זו טענה, בסיס הטענה זה אומר שיש איזשהו עוד כוח שהוא או מעל הקדוש ברוך הוא, או לכל הפחות שווה כוח לקדוש ברוך הוא. במעלה, במדרגה, בכוחות.
יש בין זה עוד בעיה. אם השם הוא קדמון, ובעל כוחו אם יש השם יש עולם, אז גם העולם קדמון.
נכון. ואז, כשאנחנו פה, בקדמות הבורא, רק הבורא הוא קדמון. אין שום דבר, כי הוא עצור. הכל נחצב ממנו. אז לכן, הרבה מדגיש, וזה בכלל, מעיקרי היהדות, שהחידוש באמונת ישראל, שהבריאה נבראה לא מתוך הכרח, אלא מתוך רצון, ברצונו יתברך ויתעלה. כמו שאמרנו, הכרח מחייב שיש גורם נוסף, שמכריח גורם אחר לבצע משהו בעל כורחו, כמו להישאר שבת או כמו לרוץ לקיר. טירונות שם. לכן פשוט לנו שאין שום דבר שחיצוני לקדוש ברוך הוא, ויכול לחוף, כלומר לכפות אותו, להכריח אותו לברוא עולם. אז נשאלת השאלה אחרת. טוב, אז מה אתה אומר שריה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למה הוא רצה לברוא את העולם? טוב, אז באמת זה לא שהיה כוח נבונה. למה? כי עצם המושג רצון אצל הקדוש ברוך הוא סותר את השאלה למה. עכשיו גם ברצון שלנו, הרצון האנושי, קשה לייחס סיבה, כלשון הראשונים, אין טעם ברצון. כלומר, לרצון אין טעם. רצון הרי מציין את המילה, מציין מקור והתחלה. הרצון הרי זה המניע הפנימי של הכל. ממילא שאני מוצא איזושהי סיבה קודמת שהביאה לרצון, אז זה לא רצון, זה הכרח. כפי שכותב הרב בהמשך מורה נבוכים. תראו מורה נבוכים חלק ב' פרק י' ח'.
האם קיים רצון כזה שהוא בלי סיבה?
שכל
רצון...
אני אקדים את המאוחר. בתורת הקבלה יש משהו שמניע את הרצון. אוקיי? זה מה שנקרא עונג, יעדר התענוג. כלומר, לכל פרצוף אריך הנפין, יש פרצוף עתיק יומין שמניע אותו, אבל זה בשיעורים בהמשך שנעסוק על פי הפנימיות. בסדר? בשאלה טובה. לא נקרא פה בגלל קוצר הזמן את כל הדברים, אבל נקרא את הדברים המודגשים, בסדר? נקרא מההתחלה בעצם. מורה נבוכים חלק ב' פרק י' ח'. הדרך השני, הוא אשר יחייבו בו קדמות העולם להעלות המביאים והמתחדשים והמונעים בחוקו יתעלה. והתרת זה הספק ודאי ודקה מאוד, ושמעו אותם. דע, כי כל פועל בעל רצון שיעשה פעולותיו בגלל דבר אחר, הוא בהכרח יתחייב לו שיעשה את אחת ולא יעשה את אחרת מפני מונעים או מתחדשים. כן? יש מי שיכול להכריח אותך, אתה חייב לו. אני מדלג לקטע המודגש הבא, בסדר? ואומנם, כשלא יהיה לפועל תכלית אחת בשום פנים, אלא רק היותו נמשך אחר הרצון, יהיה הרצון ההוא בלי צריך למביאים, והרוצה ההוא, אף על פי שלא יהיו לו מונעים, לא יתחייב שיעשה תמיד, אחר שאין שם תכלית אחת יוצאת, אשר בגללה יעשה וכו' וכו'. כלומר, מה אמרנו פה הרמב״ם, במורה נבוכים חלק ב' פרק י' ח'. הידיעה שהקדוש ברוך הוא קדמון כוללת את עובדת היותו מחויב המציאות. כיוון שמציאותו מוכרחת, לכן לא שייך שיקדם לו היעדר כלשהו. עכשיו חשוב להפנים את זה. כשאנחנו עוסקים בקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מדברים על דבר שהוא נמצא כמו רצפה, אדמה, תקרה, כיסא, שולחן או משה חדד. אוקיי? אנחנו לא עוסקים. לא, נופס, אל תיעלב, כן? חלילה. מעלי אותה, אוקיי? אנחנו לא עוסקים בדבר שהוא נמצא ולובש חולצה ירוקה, אוקיי? אנחנו, וצעיף, אנחנו עוסקים פה במה? אנחנו עוסקים לא בנמצא, אלא במציאות עצמה. עכשיו צריך לדק מה בהבחנה בין נמצא כזאת במציאות. אני אקח את משה, נעמיד אותו פה, את הקדוש ברוך הוא, כן? הדומה והשונה. לא, אוקיי? בוא נבין יותר עכשיו ברצינות. מה בין נמצא? לבין מציאות. המציאות זו הישות עצמה. מה זה התמשל? כל דבר שאנחנו, כל הדבר שאנחנו תופסים שהם מצויים, הם נמצאים במציאות. יש פלאפון, ויש טישו, ויש שעון, כן? ויש נועה, וישריה, ותמיר, אוקיי? יש מציאויות. ומשה כמובן, שכחנו. אוקיי? המוציא לאור של הדפים, בית הדפוס, אוקיי? כל הדברים שאנחנו תופסים במציאות, הם לא מציאות בפני עצמם, הם הנמצאים. הם יכולים להיות ולהימצא, ובאותה מידה גם יכולים, מה? לא להימצא כלל, יש פה עכשיו טישו, ניקח גפרור, וכעבור חי שניות, לא יהיה טישו, גם לא יהיה גפרור. נכון? היה נמצא, ועכשיו, אומרים באנגלית, vanished. זה לא disappeared, זה vanished. אין, אוקיי? אין. גם השמש, שזה כוח אדיר בלתי נתפס, היא עדיין נמצא. היא נמצא בתוך המציאות. השמש היא לא המציאות עצמה. למה זה נמצא שקשה להכיל אותו, כן? זה משהו גדול לשמש. אבל עדיין, את המציאות עצמה אי אפשר לצייר באופן ההיעדרות שלה, שהיא לא תהיה, כי אז מה? לא יהיה. אין כלום. אז ככה גם ביחס לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המציאות האמיתית, ומבלעדיו אין שום מציאות אחרת, ומבלעדיו אין שום נמצאים בכלל. אומרים את זה בפיוט במין הוראים. וכל מאמינים שהוא היה הווה ויהיה, ודאי שמו כן תהילתו, וכל מאמינים מאמין, וכולי, נכון? וכל מאמינים שהוא היה הווה ויהיה, ודאי שמו כן תהילתו. עכשיו, זה עומק הקמה ביטוי שהזכרנו גם בדבר רבי נחמן, בלקוטי מעל תורה נ"ב, שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. מה זה מחויב המציאות? כלומר, הקדוש ברוך הוא המציאות עצמה. וכל יתר הדברים הם רק נמצאים במציאות. אז כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כלומר, הוא נתגלה במטרה לתת אפשרות קיום גם לנמצאים. כלומר, הוא חידש את הרצון שלו בנבראים, וזאת היא המציאות היחידה של הנמצאים. כלומר, שהם נבראו אך ורק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. וזוהי כוונת הרמב״ם בהלכות תשובה, שהקדוש ברוך הוא ראשון וצור לכל. מה זה צור לכל? כלומר, הוא המקור לכל הנמצאים. המקור לכל הנמצאים זה רצונו יתברך, והם קיימים כל הנמצאים אך ורק, כי הקדוש ברוך הוא רצה בכך. ולכן הוא המקור שלהם, להפוק עם הממם או הסמל בתירונות, למה אתה נשאר שבת? ככה, כי אני רוצה. ומה שאני רוצה זה מה שיהיה. ברמת הנמצאים, לא ברמת המציאות. לכן הרצון האלוקי הוא המקור, אבל דרך הרמז, מקור בגימטריה 346. רצון בגימטריה 346. תמיד יודע שזה פשט. מקור זה רצון. הרצון הוא המקור לכל, והמקור לכל זה הרצון. אחרי זאת הגימטריה, על דרך הפשט. לכן, אין טעם ברצון. למה אני אוהב חרדל והבנות שלי אוהבות קטשופ ואני לא אוהב קטשופ ואוהבת חרדל? למה אני אוהב חרדל ולא קטשופ? למה? אתם יודעים למה? מה התשובה? ככה. שרי העם שככה לא. אין טעם ברצון. אני לא אוכל ביצים. לא יודע, לא אוכל ביצים באמת, לא יודע למה. לא חביתה, לא חושש, לא שקשוקה, כלום, לא ביצה קשה, לא עין, לא טעים, לא יודע למה. זה לא שהייתי בגלגול הקודם, לולן או תרנגול, לא יודע, אין לי מושג. פשוט לא. אין טעם ברצון. אני יודע שאתה את הטעם הזה. לא, לא. למה? ככה, לא יודע. אז מה ההבדל, אפשר לשאול, מה ההבדל בין העיקר הרביעי כאן, שעוסק בקדמות הבורא, לבין העיקר הראשון, שעוסק במציאות הבורא ידבח, נכון? אז בוא נחזור למה שדיברנו בעיקר הראשון, מקור ח', פירוש המשנה לרמב"ם בהקדמת פרק חלק, היסוד הראשון, רואים? מקור ח'. היסוד הראשון, מציאות הבורא השתבח, והוא שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות. והוא עילת מציאות כל הנמצאים, ובו קיום מציאותם, וממנו נמשך להם הקיום. מציאות השם התברך והנהגה של אותו העולם כבר התבהרה בעיקר הראשון. ולכן עיקר התוספת של העיקר הרביעי אינה בעצם מעשה הבריאה, אלא עיקר התוספת בעיקר הרביעי זה בכך שכל הבריאה, הכל נברא, אך ורק מחמת רצונו יתברך. כלומר, בלי שום צד הכרח וללא שום מצב קודם ששימש יסוד לעולם שהוא יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא. אומר השלה הקדוש שאדם זה לא מלשון אדמה. אדם, מלשון הפסוק בישעיהו, את דמה לעליון. אדם הוא דומה. כן? איך אדם נברא? בצלמנו כדמותנו, נכון? ובצלם אלוקים עשה את האדם. כלומר, האדם דומה לקדוש ברוך הוא בזה שגם יש לו רצונות. עכשיו שרצונות זה קדושה, לא רצון להיות בקליפה, רצון לתורה, לא לעבור את זה וכולי, אבל גם האדם יש רצון להיות, נכון?
אבל לא היה סיבה.
לא הבנתי?
הרצון זה בלי
סיבה. לרצון אין סיבה. לרצון השורשי, כמובן. אני יכול לעשות צחוקים כדי שהחבר'ה במחלקה יחשבו שאני קול ויאהבו אותי, אוקיי? כל מיני דברים כאלה, אבל ברצון בשורש אין לו סיבה.
אז אין כאילו טעם שלא יחשבו
אותו. עשו פעם מה?
אין סיבה לשלם אנחנו פה ולעשות
מצוות. אתה שואל, אז אין סיבה לעשות מצוות. באיזה ישיבה אתה לומד? סתם, אני...
אין טעם לעשות מצוות, אין
תשובה. אתה אומר, אז אין לעשות מצוות. אז שאלה מעולה. האמת היא מה שנקרא בלעז, הרמת להנחתה, זה בדיוק אני באתי רוצה לדבר על הנושא הזה. אנחנו לא מתואמים, תאמינו לנו, אוקיי? זה היה מה ש... אז בואו נראה. מה? שאל תגלה, נו. קיבלת את ה-20 שקל? טוב, בואו לענייננו. בהמשך מורה נבוכים, חלק ב', פרק י"ג, זה גם פרק כ"ה בעיקר, הרמב"ם מדגיש שמי שכופר בחידוש העולם, כלומר שהעולם מחודש וקדם לו הבורא שהוא קדם כל דבר אשר נברא, אז מי שלא מאמין בזה, אז הוא מערף ומחריב את כל התורה כולה. ביטוי מאוד חריג אצל הרמב"ם. כל התורה כולה, למה? הרי לשיטת הכופרים בחידוש העולם, העולם עצמו נמשך בטבע קבוע משעת היצירה שלו. ולפי זה, אין בעצם מקום ותוקף לתורה, בה הקדוש ברוך הוא פונה לנבראים, ומה הוא עושה? הוא מצווה עלינו, קיים רצונו. מה זה לקיים רצונו? כלומר, תרי"ג מצוות. רמח עשה, שסר לא תעשה. מי שאומר שהבורא הוא לא, שהעולם לא מחודש, כלומר שהבורא לא כמכל דבר, אז הוא בעצם מעקר את כל הסמכות של הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לי לשמור שבת? אז מה? השמיים שבדיוק כמוך נבראו, באותו מדרגה, אומרים לי אל תשמור שבת. מי אתה שתגיד לי בכלל? כלומר הוא מעקר ומעריך את כל הסמכות של הקדוש ברוך הוא. כי הרי לתפיסתם, כי לפי זה בעצם אין שום מקום ותוקף לתורה של הקדוש ברוך הוא פונה לעברים ומצווה עליהם, תעשו את רצוני, כלומר תקיימו מצוות, הרי נכון, כי לתפיסתם כל המציאות היא קבועה בטבע. ובמציאות אין רצון, בחורף קר, בקיץ חם, כי זה חוקי הטבע, הפיזיקה, אין אלוקות, אין רצון אלוקי. ממילא, לשיטה שלהם, אין שום יחס בין מלך ונתינים, בין בורא ונברא, או מציאות של, נקרא לזה, הנהגה ניסית של עם ישראל. כמו שאמר להבדיל בן גוריון, מי שחי בארץ ישראל ולא מאמין בניסים, הוא לא ריאלי. אוקיי? אגב, מי שהקריא את מתוך אמונה בצור ישראל. כן? אומר בן גוריון, אם אתה חי יוצא ומאמין ולא מאמין בניסים, תשמע, אתה לא ריאלי. זה לא... זה נכון? בלי אמונה בחידוש העולם, אין שום חוקים שמחייבים, מלבד חוקי הטבע. אבל חוקים מלשון מצוות, מצוות לא מחייבות. והרי התורה היא לא חלק מסדרי הטבע, ולכן אין שום בסיס בטבע המציאות שיכול להכריח אותנו לקיים את מצוות התורה. וגם אם כן, אז התוקף של חוקי התורה אינם מצד היותם ציווי אלוקי ממעל לנבראים, ממעל הנמצאים, ולכן הוא מחייב אותם, אלא זה בתור ציווי שפונה לבחירה החופשית של האדם, כמו שאר חוקי הקיום הטבעיים, האנושיים, שזה בריאה. אתה יכול להיות דמוקרטי, אתה יכול להיות דיקטטורי, תבחר מה אתה רוצה. בחירה חופשית. ולכן האמונה שלנו בחידוש העולם, מכוח רצונו, התברך והתעלה, מלמדת אותנו שאי אפשר לשאול ולהקשות על המציאות עצמה. אפשר קצת על הנמצאים. למה משה לובש חולצה ירוקה ולא חולצה ורודה, ורוד מטלי? למה? אני יכול לפתח את זה אחרי השיעור, אוקיי? סתם דוגמה, אוקיי? אחורי זה דבר איתי. אבל אני לא יכול להקשות על המציאות. למה ככה והיא לא אחרת? כי מה התשובה תהיה? כך השם רוצה בלשון חז"ל, כך עלה ברצונו יתברך, או כך גזרה חוכמתו נעלמה. זוכרים? בבלי, מנחות הקפיטת מודבט? בשעה, שם של המרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שעה, מה הוא עושה? קושר כתרים לאותיות. אמר לו, מי מעכב על ידך? אמרו לו, עתיד אני מתפסף כל הדורות ששמו עקיבא בן יוסף, שעתיד לדוש הכל כותו של יהוד, תילי תילים של הלכות. מה אמר משה רבנו? אז ברוך הוא, תן את התורה על ידו, לא על ידי. מה אמר כשה ברוך הוא? שתוק. כחלה ומחשבה לפני. שתוק. הראתה לי תורתו, הרי נסחרו, הראו שהוא, כן, שורקים את המסכות של ברזל, אמרו לו, זאת אומרת, זאת נסחרה, מה אמר כשה ברוך הוא? שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. למה? ככה. ככה השם רצה. אז אותו דבר גם ביחס לגבי המצוות. אין טעם לשאול על המצוות מה מחייב בהם. מאחר ועצם החיוב של המצוות הוא אחלה כזה להיותם, רצונו התברך שהוא סיבת המציאות. אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הוא ציווה אותנו, זה העיקר. שואל ככה, איך יש לנו אפשרות לעשות פעולה שסותרת את רצונו יתברך? שאלה מעולה. שאלה אדירה. כי זה חלק, ענינו על זה כבר בשיעור על מציאות השם יתברך בחלק השני של החסידות. מה שנקרא תורת הצמצום. זוכר? שדיברנו שם שבעצם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שיש חלל פנוי. שיש מציאות שקדוש ברוך הוא מלך עלוב, הוא נעלם. מלך העולם הוא נעלם. אם... אני בטוח, מה שנקרא, שמקדוש ברוך הוא היה נגד עיניך, הייתה רואה תוצאה מוחשית, הוא מרגיש אותו, לא הייתה מסוגל לעשות שום עבירה. יוסף הצדיק, לפי חז"ל, לפי אחד השטע בחז"ל, הוא מסך צוותה, הגיע לבית פטיפר לעשות עבירה עם אשת פטיפר. מחלוקת אם זה מלאכתו, ממש עבירה, למה הוא לא חטא, לא עשה עבירה? כי? דיודו, כמו שהוא נראה לו בחלון, הוא ראה את אבא שלו, אז הוא לא עזב. וחנן בן זכאי, עומד למות. ברכות, דף כ"ח דניאל עמוד ב', תלמידים קוראים לו, קוראים לו תלמידים, ואומרים אותם מברך אותם, יהי רצון, ולוואי שיהיה מורה השמיים, כמורה בשר ודם. אמרו לו, עד כאן רבנו, אמר לו, הלוואי, הלוואי, שאדם חותם ואומר, שאף אחד לא יראה אותי. הבעיה שקדוש ברוך הוא לא מוחשי אצלנו, אנחנו לא רואים אותו. אם הייתי רואה אותו כמו שאני רואה אותך, עכשיו אני יודע, עצם העובדה שאני עכשיו מצולם, אז זה כבר הרבה יותר מעדן אותי, מאשר לימוד שהוא בלי, בלי צילום, בלי הקלטה, נכון? כי זה forever. תודה, תמיר. אוקיי? אוקיי? משה, הכל מתועד. אין מה לעשות. אתן לכם איזה שוט, שיהיה יותר אפתם. אוקיי? אבל, כשאדם לא מתועד, אם הייתי מרגיש כשהוא חובד ומוחשי ונוכח, אז באמת, אני אגיד לך באמת, לא הייתי צריך שעון מעורר. דוד המלך, שבא רוח צפית בחצולה ומהירה אותו, זה לא באמת הגיע משב של רוח מהשקע הברומטרי והעיר אותו. כי אז צריך להעיר את כל מה שאיתו בבית. אלוהי הקדוש ברוך הוא כל כך מוחשי ונוכח בחיים שלו, שמשהו פנימי העיר אותו. הוא לא יכל לעבור קצת בשינה. הרגע אותה שם כבר משתוקק, כבר נו, תפילין, 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 תתפלל, כן. ברור שאמר. הכל לא רוצה את זה. הלוואי שנזכה, הקדוש ברוך הוא מוחשי בחיים שלנו, בכלל לא יש שאלה. כאילו, מה זאת אומרת? נקרא לזה ככה. ניתן דוגמה. ניתן דוגמה, סליחה על הדוגמה הלא נקייה, אבל דוגמה מה לעשות. יש אדם שהוא זוג נשוי, אבל הוא לא נאמן לאשתו. אבל הוא לא עושה שום דבר עם זה, פשוט קונפרנציה תתפוס אותו. אבל אם הוא יודע שהיא בחוץ לארץ וכולי, אז הוא יכול לעשות דברים שלא נדע. אבל אדם שאוהב את אשתו באמת ומחובר ומאמין בה, גם אם אין מצב שהיא תתפוס אותו, הוא בחיים לא, לא, לא לחשוב מחשבה אחרת של, 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 של בגידה, נכון? למה? כי היא כל כך אוהבת, היא לנגד עיניו, בתודעה שלו. אדם, כל אחד מאיתנו יכול כל פעם להחליט אם הוא קם בבוקר או לא קם בבוקר, אם הוא מניח תפילין או מניח תפילין, הוא קם לפני קריאת שמע או אחרי קריאת שמע, רצה, לא הצליח לקום, או לסלח מנה פטרי, הוא יכול להחליט את זה. להניח תפילין, לא להניח, אני שמאלי, אני עושה ככה, להניח תפילין או לא להניח תפילין, אוקיי? הוא יכול להחליט. אבל אדם שבאמת שבחור נגלה אליו, אין לו בחירה חופשית. אין לו דילמה, הוא לא יכול שלא להניח תפילין. הוא לא יכול. הוא לא יכול. תיאורטיקלי, כן, תיאורטית הוא יכול. אבל בפועל הוא לא יכול. הוא לא יכול. ולכן, מי שכופר ברצון ומעלה בדעתו שיש בדעת הקדוש ברוך הוא הכרח כלשהו, אז בכך הוא בעצם עוקר את כל התורה כולה. לכן הגמרא בברכות, דף מ"ד, ועוד כמה מקומות בש"ס, מכנה את כל הפורשים דרך התורה בתור, לא רשעים, לא עבריינים, אלא עוברי רצונו. מה לעוברי רצונו? כך, לעושה אותם על אחת כמה וכמה, עוברי רצונו, כלומר זה עוברי רצונו, כלומר זה אלה שהם עוזבים את המציאות שאותו התברך, והם יוצאים לעבר ההיעדר. מבחינתם אין השם התברך. כלומר, המציאות הבלעדית היא כפי שהקדוש ברוך הוא רצה, וכפי שעלה ברצונו התברך. לכן עוברי רצונו מוצאים את המחוץ למציאות. וגם כאשר זה לא נראה בעין אנושית, באופן מוחשי ומיידי, אלא רק רגבקנו דרך רשעים צלחה והולך להם, חז"ל אמרו לנו בירושלמי, רשעים בחייהם קרויים מתים, הם לא באמת חיים, זה שאלה. אז לא הספקנו פה הכל, אבל ראינו פה כמה שלכאורה, תגיד, מכל היסודות של הרמב״ם, נו, קדמות הבורא, זה לא אחדותו, זה לא מציאותו, זה לא הגשמות, מה כזה, עיקר ערבי? לא. ראינו שקדמות הבורא זה הבסיס לכל חידוש העולם. כל הבסיס לעשיית מצוות זה נובע מקדמות הבורא. מבלעדי זה אין תוקף למצוות. כל פעם חידוש העולם. אז לא סיימנו הכל, נרחיב בעזרת השם בשבוע הבא, החלק השני של השיעור, שנעסוק גם על דרך הנגלה ודברי הרמב״ם, מה ההשלכות של קדמות הבורא, וגם הדרך הפנימית בעזרת השם בשיעור הבא, כל זאת עוד בשבוע הבא, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.